לשיעורים נוספים ומידע על תוכניות מכון הדר ישראל, אתם מוזמנים לבקר אותנו באתר מכונהדר.org.il.
שלנו נכנסת לדיון מרתק של מה נותן יותר זכויות, מצוות או לימוד תורה, אוקיי? מה יכול להחזיק אותה, נכון? ופותחים באפשרות שזו תורה, מיד מבטלים את האפשרות הזאת, נכון? האילי מהפותח זכות לתורה מבוטל, עוברים לזכות המצווה, אבל אז הסוגיה אומרת והתניה פותחת ברייתא ארוכה שבעצם חוזרת לטעון שזה תורה, נכון? ורק ממש בסוף רבה חוזר אולי לנסות לומר שמצווה יותר מצילה ומגנה, אבל בעצם התורה פה מתרחבת בכל המשך הסוגיה. אז זו המסגרת. ואז באמצע יש לנו משל, נכון? משל של אדם שהולך בחושך ומפחד מהמון דברים. אני דווקא התחלתי לשאול את עצמי מה הם כל הפחדים האלה. אני מסתכלת על כל הפסיכולוגים שבחדר, אלה שבהווה ואלה שבעתיד. כאילו מה כל אחד מהפחדים האלה מסמל, כל הקוצים האלה, כל הבורות האלה. אוקיי, אז, אבל הסוגיה לא נכנסת לפחדים אלא דווקא למה שפותר אותם, נכון? ויש לי אבוקה שעוזרת לי ויש את עמוד השחר שעוזר לי. ברור שעמוד השחר זה אור הרבה יותר גדול. אוקיי? והפתרון מגיע במקום שנקרא פרשת דרכים. עכשיו זה נורא מעניין שהפתרון הוא בפרשת דרכים, כי פרשת דרכים זה בדיוק המקום שבו, נכון? אין לי פתרון, אוקיי? מה?
הכל מתבלבל.
הכל מתבלבל, אוקיי? הכל מתבלבל, דרורי בלימוד שלנו הזכיר שפרשת דרכים זה מקומות מסוכנים נורא, נכון? מי יושב בפרשת דרכים? הליסטים, ומי מלסטם שם את הבריות? הבן הסורר, אוקיי, זה מקומות נורא מסוכנים, פרשת
הדרכים. בואי תבל שם השלט.
מה זאת אומרת?
אני תפע, כאילו, לירון אמרה בדיוק מה שאתה, כאילו, את הקריאה הזאת שהפתיע אותי דווקא, ממש. אני הייתי, היה לי ברור נורא שיש שם כאילו פשוט שלט עם חצים, שאומר לך, זה הכיוון זה, זה הכיוון זה, ואז זה כאילו אחרות, בוא, תעשי ככה, תעשי ככה.
אני הייתי מוסיף לדיווי שלך, בדרך כלל צמתים זה מקום מואר. אין אורות להדליק בכל הרחובות, אז הצומת הוא מואר, נכון? אז אתה אומר גם, ברור יותר, יכול להיות.
מה?
בדיוק, תגידי שוב, אפרת.
מה שטיינדרט אומר שהוא מכיר את הדרך, אז זה לא באמת פרשת דרכים.
זה ראשי. אז יש משהו במקום הזה של הפיצול שגם מתבהר, נכון? כי אם אני יודעת אם ללכת ימינה או שמאלה, אז יש לי איזו התבהרות דווקא למול הבחירה, נכון? וזה בעצם הכיוון שהסוגיה הולכת, נכון? לתלמידי חכמים שיש זכות, ברור מה לעשות בפרשת הדרכים הזאת, שיר.
יכול להיות שזה כמו אדם שהולך בדרך והוא לא מכיר אותה כל כך, אבל נתנו לו הוראות כיוון, כשאתה מגיע לכאן תפנה ימין, אתה מגיע לכאן תפנה שמאל, אז הוא מגיע בשטחים, אז נורא ברור, בלי שום שלט, הוא זוכר שאמרו לו, פה אני קונה ימינה, אני יודע את הדרך. אבל עד שהוא הגיע לשם הוא בחששות, אולי...
אני בדרך הנכונה, נכון. יופי, איתמר.
כן, אתה מדבר, כאילו עצם הדרכים פתאום יותר מסודרים. מי שמטייל והולך וכאילו... נאבד לו הדרך, אבל פשוט הדרכים זה קצת ברור איפה בכלל, איפה יש שביל.
נכון.
זה כאילו קצת תחושה של ציביליזציה כזה, שזה כאילו בדרך כלל יותר מוסדר פה, שאני מדברים יותר תחושה של שליטה. כאילו זה שיש אנשים היו פה.
נכון, זה דומה לאמירה שלך על האור, נכון? ששם מישהו סלל, מישהו הבהיר.
גם אני ממשיך עם הדימוי הזה, באמת שם יש סיכוי ציביליזציה, שם יכול להיות שנפגוש עוד אנשים, באמת? שם הדיבור עם עוד אנשים יהיה יותר רציני. לפני כן אני צריך להסתדר עם אבוקה, משהו שהוא עצני, אור, שמיים וכו', כן? באמת עמוד השחר. פה זה כבר מקום שאני אגיע לשם, אני ארגיש יותר רגוע, כי אני אוכל להיות בעיקר בקשר, אם אני עדיין לא רגוע, כי זו פרשת דרכים, אני יכול להמתין פה ומשהו יותר נכון יקרה, כי עוברים פה יותר אנשים. כן, על הכיוון הזה.
נחתי הערה האחרונה?
לא.
אוקיי.
מה זה לא היה לאחרונה? אתה רוצה שתהיה לפני האחרונה? זאת אומרת, אנחנו
צריכים לשאול. בסוף
שיש. אוקיי.
אז עכשיו מה מתבהר שם? אוקיי? אז פה יש מחלוקת, נכון? בין החכמים השונים. יכול להיות שההתבהרות הזאת היא איזו ודאות שיש לתלמידי חכמים על מה יקרה אחרי המוות. אוקיי? נכון? זאת האפשרות הראשונה. אני חושבת שראיתי בחיים שלי אנשים שונים בעמידה לפני המוות. ראיתי אנשים זועמים, ראיתי אנשים עם איזה קבלה, שזה תמיד נראה לי מדהים. אולי אני צריכה לומר, זה עדיין נראה לי מדהים. אבל זאת האמירה הראשונה. האמירה השנייה היא איזו התבהרות שקשורה ביראת חטא, אוקיי? נכון, רש"י מפרש פה את היראת חטא הזאת כזה שהלימוד שלי יהיה נקי משאיפות של יצר הרע או מהשפעות של יצר הרע. אוקיי? משהו בכיוון הזה. ואז באה האפשרות השלישית. האפשרות שלנו. סליחה, פרשת, מהי פרשת דרכים?
אז יש לנו רב חיסדא.
זה מסומן, זה יחסית בתחתית העמוד, זה מסומן בקו על הדפים שלכם. אמר רב חיסדא, זה תלמיד חכם ויום המיטה. אוקיי? זאת האפשרות הראשונה שהוא עומד באיזה ודאות מול מה שיקרה אחרי המוות. רב נחמן בר יצחק אמר, זה תלמיד חכם ויראת חטא. אוקיי? כאילו יצר הרע לא שולט פה, הוא אין לו כזה פחד מפרשות הדרכים האלה שבהם נמשכים אחרי החטא. מרזרותך אמר זה תלמיד חכם, דסלקה לשמעתה, אליבא דהילכתה. אז מה, איך אתם מבינים את זה? מה האפשרויות ומה ההתבהרות, או מה הבחירה של התלמיד חכם?
לא טועה. לטעות בדברי הרע.
לטעות בדברי ההלכה. הוא לא טועה, הוא מגיע לפסיקה הנכונה.
זאת אומרת, התוצאה שיוצאת לו היא גם מה שבאמת נכון. מגיע לאמת האמיתית.
ואמת המידה של האמת האמיתית זה ההלכה.
אני רוצה להגיד אמיתית יותר משזה פשוט יצא מהאמת האמיתית. זאת אומרת, זה נבע מאשמתה. ולכן זה אמיתי. לא כי החלטה היא החלטה האמיתית, אלא פשוט המקור שהוא טוב. לכן כנראה מה
שיצא מזה,
יהיה גם טוב.
מעניין. אוקיי, צריך לראות אם זה פירוש שיתאים לסוגיות הבאות, אוקיי? אבל, אוקיי, האם הדגש שלנו פה הוא השמעתה או ההלכתה, נכון? החיוב. כן, תגידי את השם שלך.
שיר.
שיר.
יש לו יכולת לחוץ. כאילו, הוא לא
סתם. מעולה.
יש לו עמוד שדרה, ודאות, כאילו, ברגע שהוא... יש לו איזו תמונה שהיא די, כאילו, הוא רואה אותה ומצליח לשייט בה ומכל השייט שם וזה, הוא רואה אותה ומסוגל לעמוד עם עמוד שדרה ולא להתבלבל מכל המפה המוקדת, מכל הפרשה דרכים, מפה ומפה ומפה ומפה, פשוט.
נכון, או אם נמשיך את הדימוי שלהם, הוא לא מתבלבל מכל השמעתות האלה, נכון? יש מלא השמעתות במרחב שלו והוא מתוכם יודע לחרוץ הלכתה. אוקיי? יש לו איזה לימוד מוכוון הלכתה. מעולה. אוקיי. רש"י מוסיף שני מימדים שנראה לי מעניין לשמוע אותם, והוא עקבי בסוגיות האחרות. אוקיי? אני ככה 4 או 5 או 6 שורות מלמטה בשורות הרחבות ברש"י. בסלקה להשמעת האליבא דהילכתה. והכי כאמר. רש"י פה מפרש את המשל, אוקיי? כן, זה יש לכם את זה בעמוד האחרון, בעמוד של הגמרא. והכי כמה, עלה עמוד השחר ניצול מן החיה וכולי. זכה לתורה, ניצול מיצר הרע ומן החטא. ועדיין אינו יודע באיזה דרך מהלך. אוקיי? זה מתאים למה ששירה אומרת, אין לו איזה ודאות עדיין. אם יזכה שיסייעוהו מן השמיים, להתקבל דבריו בין חבריו, להורות כהלכה וכמשפט, הגיע לפרשת דרכים. אוקיי, אז עכשיו אני חושבת שצריך לשים לב שרש"י פה משלב שתי תכונות של פרשת הדרכים הזאת. אוקיי? תכונה אחת, להתקבל דבריו בין חבריו. יש פה איזה מימד של חבורה, אוקיי? שמתקשר פה לביטוי. דבר שני זה להורות הלכה וכמשפט. ואני שואלת את עצמי, האם בהכרח הם שזורים יחד, או שאולי אפשר להבין את זאת כשמעת עלי ודלחתה כאחד מהם ולאו דווקא כשהשני. כן.
אני חושב שדיברנו כמה מעט שחשבנו ששמעת זה לא מלשון לשמוע אלא מלשון להשמיע. של שמעת עלי ודלחתה הוא תלמיד רחם בדרגה גדולות שהוא משמיע דברים לחברים, לקהל, הוא עוסק. וזה מקבל להלכה. וזה כאילו דרגה, איך אנחנו רואים, זה כאילו הדרגה עילוי של תלמיד חכם, שזה כאילו הכי לא מובן מאליו, שכאילו הוא משמיע דברים שנשמעים, וזה גם ברור לכולם שזאת ההלכה, שזה איזשהו משהו שהוא שמע גם אחורה, כאילו שזה מקור, כן.
כן, זה מעניין, אוקיי, לחשוב על השמועות כחידושים שלו, אוקיי? כהשמעות, בדיוק. כן, אביה.
זה נשמע שמה שנותן את האישור, כאילו את המשפט כאן לזה שמדובר בליבא דהילכתא, זה ההתקבלות שלו על ידי החברים. כלומר, זה הליבא דהילכתא. אמרתי שני דברים. או שזה מעיד על זה שהוא מכוון נכון, או שעצם זה שזה יתקבל, זה הסיפור
נכון. זה מגדיר את זה.
כן.
זאת אומרת, אבל את יוצאת מכלל אחר שיבוא ויגיד, אולי אביה, ש... תשמעי, אפשר שזה יתקבל. אם אני אגיד לכולכם, סתום את הפה, ואני אצעק, ואני זה, ואני אבנה את האוטוריטה שלי וכולי, אבל אני לא מדבר, אבל זה יתקבל. אבל אני מזמין משהו אחר, נכון? לפחות, כמו שאת אומרת, אם משלבים. אני מזמין אנשים שידברו, אם רוצים לחבר בין הדברים, שזה קורה בתוך חבורה, אוקיי? ואז על גב זה, בוא נראה אם עכשיו זה גם מתקבלים הדברים. זאת אומרת, עכשיו זה בהרבה יותר, זה מהלך בהרבה יותר מורכב. נכון? כי הזמנתי את זה שכולם ידברו, כולם יגידו מה הם חושבים, ולא רק זה, גם אני דגדג אתכם שאתם תגידו, ולא תפחדו, ותרגישו נוח, ותרגישו בטוב, והכל, רק כדי שתהיו שם. ואז אחרי זה, תיקבע גם ההלכה כמותו.
בעצם הסיטואציה שאתה מצייר זה שהם יושבים ולומדים בחבורה, זה לא שהוא מורה להם.
במובנים מסוימים, הרי אפשר טיפה למתוח את זה ולבוא ולהגיד, עכשיו זו השאלה, ותכף נראה את זה גם בהמשך, איזה מעמד יש לך ברגע שאת קוראת, אוקיי? או כפוסק וכולי, ספר מסוים. נכון? האם הספר הזה הוא אוטוריטה מבחינתי שאני קורא אותו? לא משנה עכשיו איזה ספר הלכה כזה או אחר, נכון? או שאני קורא אותו כדי לבוא ולהגיד, יאללה, בואו נכנס ביחד לאותו בית מדרש, כן? ואז קורא פעולה שהיא אחרת. זה מקום מעניין אחר מבחינת ההזמנה של הלימוד שלנו, כן? זה לא שאי אפשר אחרת, אבל אם מחברים את שני הדברים, אז זה יכול לקחת למקום כזה. שהוא אגב, בהרבה יותר הולך ככה, בהרבה יותר איתי. את הזכרת לפני כן שרבי יוסף חיים הוא יותר מחמיר. אני לא יודע עד הסוף להגיד לך אם כן או לא, אוקיי? אבל ההליכה הרוחבית הזו, להגיד אני רוצה לצרף את כולם, היא הליכה שאומרת, לאט, לאט. זה אולי אמירה שחידושים יקראו יותר לאט, אני מחפש את ההליכה עם מרחב יותר עשיר. זה מאוד מעניין, תכף נראה איך זה מעדד לתוך לימוד תורה, ומה אנחנו מצפים מתוך לימוד תורה בכלל, ומה רבי יוסף חיים כחלק מפוסקים מזרחיים חושב על הדבר הזה וממשיג את זה. כי זה הביטוי שהוא, בין היתר אנחנו חושבים שהוא מתעסק איתו.
וזה חוזר לפרשת רחל, אין פה פחד מתנועה. אוקיי, תנועה זה לא סתירה לעסוק ישמעת עלי בדהילכתא. אוקיי, להפך, זה הדרך. אוקיי, וזה
מה זה עלי בדהילכתא?
בדיוק, בדיוק.
כן.
אני לא עשית הבחנה, זה לא בצדק, אבל כשקראתי את כל המשל והנמשל, אני חשבתי בראש על היהודי הפשוט. וזה נשמע כאילו מדברים פה לפוסק, לרב. ולא ליהודי הפשוט, אלא לאנשים שכבר, שמתלבטים במה איך לפסוק, ולא מתלבטים על איך לחיות. וזה נראה גם שלשם אתם מכוונים, שכשאני אפסוק, אני אעשה את ה... מנסה לפרוס על הכל, ולא כשאני מנסה להבין בעצמי מה לעשות.
זאת אומרת, קראת תלמיד חכם ככל אחד.
קראתי תלמיד חכם כבוא אני אתייעץ, זאת אומרת לימוד של, 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 של תלמד. שתלמד, תלמד וכשתמות, אז באמת אני מה, מה הדרך הנכונה, או תלמד ולפחות אתה עושה שום דבר רע, או פשוט תלמד ותוציא מה, מהשמת, מהפסוקים, תוציא את ההלכה. ואיזה קריאת פנוויג'ית ואינדיבידואליסטית ולא מתחברת למסורת. זה פשוט מעניין אותי שאתם, דרך רש"י הבנתי גם שרש"י חושב ככה שזה יותר לפוסק ולא ליהודי הפשוט.
א', כן, ב', יכול להיות בגלל גם שתי הסוגיות הבאות שאנחנו נקרא אותם, שהביטוי מופיע שם, וגם לאן שזה זורם והולך, וזה יכול להיות שזה חלק מהעניין של ללמוד את הדברים בתוך ההקשר הרחב הזה, כן? של, של הרחב מצומצם, זאת אומרת, זה הביטוי הזה כפי שהוא מופיע בשלוש המקומות האלו בבבלי, אוקיי? זה המקומות היחידים שהוא מופיע בהם.
גם אני חושבת, אבל מסתרן אותי מה אחרים פה בחדר חושבים. הרושם שלי הוא שתלמיד חכם בבבלי זה בדרך כלל שכבה אליטיסטית. זה לא דיבור, זה לא איך שיחנו כל אחד. אני חושבת, אני חושבת שגם זה לקח אותנו לשם.
אבל בצד שלי, בגלל שאתה אומר, אני חושבת שגם אפשר לקחת את זה גם למלמדים. למה שיש בעיה לקחת את זה גם לממדים יותר של האף כך? כשאתה מתייעץ עם החבר שהוא יוצא כל מיני בספירלות של מחשבות להבין את התמונה ולהבין את התמונה ואין אפשרות לבוא ולהוציא לך איזה משהו מכל ההתלבטות והשיח. ואנשים שיש להם, שהם תלמידי חכמים, שהם גם יכולים לראות את התמונה ובסופו של דבר להתחייב להגיד את זה משפט.
וברמה, ברזולוציה
הכי נמוכה, זה גם בן אדם לבין עצמו, שכאילו,
שהוא
מסוגל לחרוץ ולקבל
החלטות ולהגיע
לפסקי הלכה
של עצמו.
אתה מבין?
כן.
גם
רשכנים יפוסקים בסופו של דבר.
כן.
כן. סנהדרין? כן, כן. אז בואו נעבור ככה, זו הייתה טיפה היותר מורכבת. סנהדרין. אמר המשר שיהיה, דואג והחיתופל, לה הבוסב רשמעתה. מתקיף למר זוטרה, מן דכתיב בה, יהיה סופר, היה שוקלת, היה סופרת מגדלים, ואת אמר לה הבוסב רשמעתה? אלא דלה הבוסלקה, להושמעתה, עליבה דהילכת הדכתיב, סוד השם נראה. אז יש פה אמירה מאוד מעניינת, אגב, דואג והחיתופל מופיעים גם בסוגיה הקודמת. דואג והחיתופל הם דמויות מדליקות, מיתיות, מפחידות, הם האנשים החכמים האולטימטיביים שמשהו בהם בסידור של החיים לא מסתדר, כן? דואג בגלל עצתו נוב, אוקיי? כן? נכון? מושמדת, כן? פחות או יותר, והחיתופל מנסה, נכון? כן, אחיתופל זה העצה שהוא רוצה לייעץ לאבשלום ואומר לו, אם לא תתקבל העצה שלי, אז אני מחזיר את הזה, ואז הוא הולך ומתאבד. רק להחזיק שנייה את הדמויות האלה של משהו פה, שכמו שאומר פה הפסוק, רם שרשיה אומר, דואג באחיתופל, אהב עשרה שמעת, הם לא היו סוברים שמוע, אז הוא אומר לו, מה? מה? מה פתאום? עליהם אומרים את הפסוק, היה סופר, שהם בעצם סופרים, יודעים לספור את כל העצרות והיתרות בתורה, כל האותיות, כל המקומות שבהם חסרות ויתרות, הם יודעים לספור אותם, והם יודעים אותם, יודעים את ההבדלים ביניהם, כמה ולמה. אחד, היה שוקל, הם יודעים כל קל וחומר בתורה, איפה כמה ולמה. והיה סופר את המגדלים, מגדל פורח באוויר, מתוך מסכת העולות, כן? על הלכות טומאה וטהרה, כן? שיש שם 300 הלכות, הם יודעים אותם. כן, זה מגדל פורח באוויר, זה באמת איזה מין, מין מגדל, ובתוכו, בתוך המגדל יש כל כך הרבה הלכות, בתוך הדפנות, דברים מטמאים או מטהרים, בתוך חלל המגדל, מטהרים או מטמאים, באיזה גובה, קיצר. הם יודעים את כל זה. ואתה אומר לה וסב רשמעת, אז הוא מתקן ואומר, לא. הם כן סב רשמעת, אבל מה? לסלקל להושמעת, אליבה דהילחתה. תכתיב, סוד השם לריה, ובריתו להודיע. מה פה זה סבר שמעת, אליבה דהילחתה? זה קומה אחת מעל כמובן, סבר שמעת, נכון? הוסיף לנו את הדבח השני, סבר שמעת, אליבה דהילחתה. מה נראה לך?
מה שהצגת זה מה שאמרת קודם.
שמה?
מה, שהם היו, אם אתם שומעים את ההצעה שלי או לא, זה מה שנורא נורא נחרצים. זה, אומרים, זה לא עשה כלי חפה. הדרך הנכונה היא לא להיות כלי נחרצים. העצה שלי או שאתם תמות או שאני אמות או לך.
כן, כן. חזק, חזק, כן.
רק רוצה לדייק שהחיתופל הוא התאבד כי דוד היה עובד אותו. עכשיו, כאילו, זה לא שהתאבד כי לא קודם.
אוקיי, בסדר.
כאילו זה היה מאוד
פוליטיקי. לא, לא, אחלה, אחלה, בסדר גמור. בסדר גמור. תודה, כן.
אני, מה שאני מבינה פה זה חזר באופן כללי, יש להם, הרי מלא פעמים הם דורשים דברים שהם לא, אם אתה מסתכל על התורה, אי אפשר להבין בכלל איך הם הגיעו ממה שכתוב לנו במקרא למה שהם פסקו. ואני מבינה פה מהמשפט הזה שלהם, הדרך ההלכה, להם יש איזושהי מערכת שהיא נורא נורא ברורה, שעל פי הם פוסקים, ולכן בעצם ההשתלשלות של התורה שבעל פה היא כן תואמת את הרוח של התורה. ודאוג והחיתופל אומנם ידעו לשנן הרבה דברים ולדייק בהרבה דברים, אבל הרוח הזאת שמשמרת את התורה לא הייתה להם.
מה זה? ולכן, מה זה? זה הרוח הזו, נכון? מה זה הדבר הזה? מה, מותחת את החלק הראשון אני מבין ומסכים מאוד. זאת אומרת, יש פה מתח בין הידע וידע מדהים. כאילו אין, כולם כלום. כולם הולכים בשקט לידם. אבל מה זה הדבר הזה, האחר הזה, נכון?
יראת שמיים.
יראת שמיים. זאת אומרת, סוד שהשם מודיע ליראיו, יראת שמיים. תנסו רק שנייה לדבר, אז מה הכוונה יראת שמיים? אם השתמשנו בביטוי הזה.
מספרים על דוד המלך שהוא היה יוצא בביטחון עצמי למלחמות כשהוא היה נקי, כי כשהיה יודע שהוא היה נקי. כי נראה לי מוסרית, אני לא יודע בדיוק איך לחדד את זה, אבל כאילו היה לו תחושה פנימית עמוקה שהוא נקי. ואותם אנשים שהם עושים כנראה תהליך נפשי כדי להגיע למקום הזה של הנקיות הפנימית הזאת, צריך לעבור תהליך נפשי מאוד 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 רציני. וכנראה כאלה אנשים שמגיעים ליראת שמיים הזאת, למצב הנקי, יש להם ביטחון גם לפסוק הלכה.
הם יזכו לפסוק הלכה, את אומרת.
לא, תזכו, לא
שהם... מה זה? למה יש את החיבור הזה? איך זה?
לא רק שהם יזכו, יהיה להם את היכולת, את הביטחון העצמי הזה.
כי אוקיי.
מאיפה הביטחון של דוד בעצם לצאת למלחמה?
אוקיי.
כי הוא נקי.
אוקיי. אז הביטחון העצמי שלהם הזה יתגבש ברגע שהם מרגישים שהם... שזה, אגב, זה קצת מדבר עם השלב הקודם שלמדו בסוגיה הקודמת של יראת חץ. זאת אומרת, את היראת חץ זה רגע לפני כן, ואת אומרת, לא, אבל אני מביאה אותו פה רגע את יראת חץ, והמקום הזה של הנקיות הזה שהוא מקום מאוד 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 גדול. אגב, יש סוגיה מאוד מעניינת...
בזכות או בגלל שירה.
אוקיי. יש סוגיה מאוד מאוד מעניינת שאומרת, אם אני לא טועה, במסכת עבודה זרה, כי תורה יבקשו מפיו, כי מלאך השם צבאות הוא. אם מלאך השם צבאות הוא, תורה יבקשו מפיו. אם לאו, לא יבקשו תורה מפיו. אוקיי? עכשיו, נכון? זאת אומרת, יש מצב שבו, שיכול להיות שזה גם קשור למקומות שאני יכולים להסביר אותם בכיוון של ביטחון עצמי.
אבל זה בזכות ובגלל.
בסדר, אבל זה, וגם יכול להיות שזה מקום קצת יותר... מושגח, או אני לא יודע, אם רוצים להכניס את השפה הזו, גם כן.
אם אפשר להוסיף, כאילו, דווקא לסיום שאתה עשה את המושגח, לפי דעתי זה בגלל שיש לו את התואר הפנימי ואת החיבור הגבוה עם הקדוש ברוך הוא, אז יש לו את ההשגחה, וזה מה ש... לפי דעתי, ככה אני רואה את הדברים, שפוסקי ההלכה הגדולים שאומרים עליהם, יש להם רוח השם שורה שם, זה החיבור.
כן.
ואז הקדוש ברוך הוא נותן להם את היכולת הגבוהה שכאילו מעבר לבן אדם הממוצע. זאת אומרת, הם עשו עבודה פנימית ועבודה גם חיצונית. מאוד קשה כדי להגיע לשם, ואז הם לא
מספרים. כן. שאני צריך לפרק את זה, צריך להבין את זה. זה שפה שאני מתחיל לבוא להגיד, רגע, אני צריך להקשיב לך עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, כדי להחזיק משהו. כי זו שפה שאני מרגיש אותה, אני צריך להבין אותה יותר. אוקיי? לא, אני רק אומר את זה כלפי דברים מן הסוג הזה, שאת אומרת, מה זה בדיוק הקשר הזה, המיוחד הזה, נכון? בינו לבין הקדוש ברוך הוא שמאפשר את המקום הזה, אגב שיכול להיות שמאפשר גם כן איזשהו מקום של, עוד פעם, זה תמיד יהיה מה הגורם שלא להקשיב לכלל, אם אני רוצה עוד פעם להכניס את החבורה הפנימה. אוקיי? אם אני רוצה לעשות על זה איזשהו עוד קומה, זאת אומרת שצלם אלוהים בא לידי ביטוי בזה שכל אחד ואחד ידבר. אני צריך לשמוע את התורה של כל אחד ואחד. עוד הערה אחת, ואנחנו נמשיך לטקסט השני, מחילה.
אני רואה פה איזשהו מתח בין המסורת לבין התבונה, שהמסורת באה בהתנגשות עם התבונה, ומצד אחד יודע מה אסור ומה תמיד אסור ומה, אבל מצד שזה לא מסתדר לי, כי יש לי שכל, אני מבין משהו שהוא, אני בטוח שהוא נכון, אבל אני עומד פה למסורת, וכשאני מגיע לוויכוחים האלה של אני יודע מה נכון, אבל יש פה מסורת, אז אין, יש פה פיצוץ. ופיצוץ שמרחיק בין אנשים, ויש אנשים מיוחדים שמצליחים להבין שיש שם תבונה, והתבונה שלהם נכונה, אבל יש מסורת, כי התבונה שלי אני גם יכול לשים בצד, גם אם היא נכונה, כי יש חבורה, יש מסורת, יש חבורה של אנשים של דורות, ש...
עכשיו, זה מעניין, אתה הכנסת את המסורת דרך החבורה, זאת אומרת, את החבורה דרך... אני יודע מהי מסורת דווקא דרך מקום של חבורה. זה מעניין.
של בני דורו,
כן, 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 כן.
אז אני חושבת שיש משהו נורא חשוב שאתה אומר שאני לא בטוחה שאני מסכימה איתו. אתה דיברת על תבונה. אם אני מבינה נכון, הכנסת תבונה כסותרת סוד.
כן, כי זה מה שיהיה לך גוי והכי טוב.
אז אני לא בטוחה ששם אני מסכימה איתך, זאת אומרת... יכול להיות שהסוד זה היכולת לחשוב בתבונה, אוקיי?
ולשמור את זה בפנים?
לא, אבל יופי, אני לא בטוחה שסוד זה משהו ששומרים בפנים, אלא זה, הסוד פה הוא מה שמקשר בין הקדוש ברוך הוא ליראיו. ומה שאני, המעגליות שאני רואה פה זה שלא ברור אם השם נותן את הסודות שלו ליראיו, או שיראיו רואים את הסודות. אוקיי, מי פה פעיל ו... אני מסכימה?
סוד פעם במשמעות של חבורה, יכול להיות.
תסביר.
סוד יש לו גם את העניין של סיקרט וגם המורה של קבוצה, כאילו.
פה קבוצת היראים למשל.
כן, אבל גם כאילו משהו שכאילו הוא, אתה נחשב בתוך סוד ברגע שאתה, כאילו סוד שווה גם החבורה עצמה. לא כי זה כאילו משהו כאילו שלא מדברים עליו, אבל פשוט כאילו נמצא בקבוצה שכאילו הקבוצה זה דבר עצמו. אני כאילו, זה הזכיר לי מאוד את העניינים בחגיגה, במסכת חגיגה, שם מדברים יותר על עניינים של כאילו אולי קבלה או דרישה וכולי, אבל זה יכול מאוד להתאים גם להלכה בעיניי, כאילו, אני חושב שכאילו, אם אתה מצליח לדרוש או להגיד משהו שחס על כבוד קונחה כזה, אז זה מקביל אולי לזה שזה עסוק אלו, השמעת אתה, אני בדרך אתה, כאילו שהתפלק, זה קצת התפלק לך כאילו כמו מה שכאילו, מה שנכון, אבל זה הרגמה של התפר בין מתי אתה יוצר את הדבר ומתי אתה פשוט ממשיך אותו.
נכון. זאת אומרת, זה כמעט בהגדרה, שמי שלומד והוא ירא השם, עסוק ישמע, תעלי ודאי לכתה. ולכן בהגדרה דואג והכי טוב ולא יכולים להגיע לשם.
בדיוק.
נכון?
אגב, רק אני אגיד אומר, רבי יוסף חיים, כן? הסיפור של, שהוא מתעסק איתו לא מעט, שהוא באמת האידרה רבה והאידרה זוטה, כן? ההתכנסות, והספות של החברים כדי לגלות סוד. זאת אומרת, יש משהו בחבורה הזו שיהיה פה גם כן סוד. עכשיו, זה לא שאנחנו אומרים הסוד הזה רק צריך להיות פה והוא לא יצא החוצה, אבל שיש שהוא רגע שהוא מסוגל להתכנסות כזו שמאפשרת איזשהו גילוי מסוים של סוד, וגם איזשהו חוזה מסוים שקיים בין, בין האנשים שלומדים, כן? אנחנו מכניס... טוב, טוב, לא יכול להגיד לך לא.
זה משהו שגם הסיפור של המגדל הפורח באבי הזה יכול להיות ביקורת עליהם, כי הם... להם תורה היא משחק אקדמי, שהם יכולים להראות את ה...
וירטואוזיות שלהם.
כמה חכמים הם, והם לא מבינים, הסוד שהם לא מבינים זה שתורה והלכה וליבת הרסתה וכל זה, זה צריך להיות מחובה לחיי בני אדם בסביבותיהם, אז זה מה שהם מחסרים, את הענווה. ללמוד וללמד מה שהוא באמת חשוב.
שוב, מאוד מתקשר לתפילה של רבי יוסף חיים, שקראנו אותה לפני שהוא פותח את רב פעלים, והוא מבקש מעצמו, כן, את המקום הזה, מאוד מאוד גדול, כי אם לא תגיד צימטיני, יצא לך ספרדי טהור. אם לא תגיד כל הזמן לעצמך, אני אפר ואפר, נכון? ומה שאני אומר זה הכל באיזשהו גילוי קטן של... ובאמת תרגיש את זה, זה יכול לעוף לך למגדלים הפרוחים באוויר, חזק. זה כמו שאתה אומר, כן.
משפט על בבא קמה?
בכבוד.
משפט על בבא קמה. דאמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, מאי דכתיב יחי ראובן ועל ימות ומיטב מספר וזאת ליהודה. איזה פסוק מוזר זה, מה הקשר שם בין ראובן ליהודה? כל אותם 40 שנה. שהיו ישראל במדבר, היו עצמותיו של יהודה מגולגלים בארון. כן, הוא היה מפורק לו שם בתוך הארון, בחוסר נחת. עד שבא משה וביקש רחמים. אמר לפניו, ריבונו של עולם, מי גרם לראובן שיודה? יהודה. מיד, שמע השם כל יהודה. על איברי לשפה. כן, אז יש פה כמה דרשות ברקע. יהודה פה בסבל נוראי אחרי מותו, אוקיי? ואפריו מפורקים. רש"י נותן לנו את המדרש שעומד ברקע. לא היה שלדו קיימת ומחוברת מפני נידוי. איזה נידוי? דקאמר ליה ליעקב, נכון? כשהוא ירד למצרים, אם לא אביאנו אליך, אם אני לא אחזיר לך את בנימין, וחטאתי לך כל הימים. חטאתי לך, זאת אומרת, תשים אותי בנידוי. ואף על פי שנתקיים התנאי, נכון? כי יהודה כן החזיר את בנימין, נפקא לן מסכת מכות, כללת חכם, אפילו על תנאי היא באה. כי יהודה אמר את הדבר הזה, ולמרות שהתנאי התקיים, הכללה עדיין בעינה עומדת. מה קרה שאפשר ליהודה להתחבר? חזרה. שוב אני ממשיכה ברש"י, מדרש אגדה ובתנחומה, מכיוון שהודה יהודה. ואמר צדקה ממני, בהקשר של תמר, יהודה מודה וזה מניע את ראובן, עמד ראובן ואמר, אני בלבלתי יצועי אבי. אוקיי? גם הוא מודה. ראובן מרגיש טוב על זה שהוא הודה, וכשהוא מרגיש את הסבל הזה של יהודה, הוא מתפלל עליו לקדוש ברוך הוא, אוקיי? או משה מתפלל בזכות ההנאה הזאת שהוא הניע את ראובן, ועצמותיו חוזרים ומתחברים ביחד. לא הווה כמסיק למטיב תדרקיה. אמנם עצמותיו התחברו, אבל הוא לא זכה לעלות לישיבה של מעלה. מתפלל משה ואומר, ואל עמות הביאנו. והוא עולה למטיב תדרקיה. ולא הווה ידע, מהי כאמרי רבנן, למשקל או למקרח, בהדי רבנן, הוא לא מבין אותם, והוא לא מצליח להתערב בתוך השיחה. מתפלל משה, וידיו רב לו. והוא מצליח להיות חלק מהשיחה. אבל, לא הווה סליק להשמעתה, ליבא דהילכתא. מתפלל משה, ואומר, ועזר מצריו תהיה, ואז גם את הזכות הזאת הוא מקבל. אז רק בוא נציין את ארבע המדרגים שיש פה, של לימוד. קודם כל צריך גוף שמסוגל ללמוד, נכון? זה הדבר הראשון, ואולי דווקא גוף מחובר,
כן.
אוקיי? צריך איזה חיבור פנימי כדי שיהיה אפשר ללמוד תורה. דבר שני, מטילת דרקיה. אני חושבת שהסיפור פה הוא לא הרקיה, אלא דווקא המטילת. זאת אומרת, הדרגה השנייה של לימוד תורה זה שאני מוזמנת או יכולה מוזמנת בהקשר הזה להיכנס לתוך הישיבה. אוקיי? למי שעדיף בחיים שלו לא זכה להיות מוזמן לישיבה, הוא מבין את המחיר העצום של הדבר הזה. אוקיי? אז הדבר השבר השני זה שאני יכולה להתחבר לחבורה שלומדת. זה השלב השני. השלב השלישי זה היכולת להיות חלק מהשיחה. זאת אומרת, זה שנכנסתי לחדר זה לא מספיק אם מדברים סינית. אוקיי? או אם מדברים ברסקאית, ולא לימדו אותי אף פעם ברסקאית. אוקיי? אז הדבר השלישי, השלב השלישי פה זה היכולת שלי להיות חלק מהשיחה. ואז הדבר הרביעי זה הסוכי שמעת עלי בדהיל חטא. אוקיי? שעכשיו צריך לראות בתוך הסיפור מה זה אומר, אבל אתם כבר רואים באופן שבו אני מתארת, אפשר לשמוע את הגלגולים של רשי פה ברקע, שחבורה הופכת להיות דבר נורא קריטי כחלק מהסיפור, וכנראה שעשי זה, זה כן, איזו הכוונה שקורית ללימוד שלי לתוך ההלכה, והשאלה היא האם זה הסיפור, ההכוונה לתוך ההלכה, או שיש את החבורה שמקבלת את ההלכה שלי, את הפסיקה שלי, אוקיי? שאני יכולה להיות חלק מהשיחה ושהפסיקות שלי מתקבלות. שנעבור לפתיחה שלה, או שאנחנו...
סטנדרס, כן. זאת אומרת, איך את מבינה את לנצח? זאת אומרת, הוא יכול?
דברים מתקבלים
להלכה.
שהוא משתמש כל כך שונה,
נראה שרשי
דבר על קבלה. קבלה והוא מלנצח. אבל זה לא שניים, זה הפסוקים. ידעו לו ועזר מצרב, עצר מצרב תהיה. מה שמתואר זה... בכלל, משקל במטרח, על זה כל...
כן, אבל זו שאלה אם אנחנו רואים את זה כמשהו הדדי או כמשהו שהוא מעל, אני חושבת.
יש צרים.
כן, זה שמורכב בתוך הישיבה זה ברור, אבל ואולי משם באמת השטיינס לוקח את זה, אבל בסופו של דבר, טוב, זה חוזר לשני הדימויים של איך אנחנו מדמיינים את העסוק, יש מעט עלי בדעיל חטא, האם זה בניגוד לכולם, או דווקא ההתקבלות. נכון.
לא יודע, אם כן זה רק יהיה רק לקרוא את הפתיחה ולהגיד על זה שני משפטים. אז צריכים להביא את הדפים פעם הבאה. מה זאת אומרת?
נדב, תעזור לנו להגיד את העייפות בחדר.
נקרא משפט פתיח של רבי יוסף חיים, כן? אוקיי?
אוקיי, ואתם יכולים להחזיר לנו את הדפים. תעולי יש. יגיעו לדפים. אוי, זה יפה. עכשיו אני אוהב את זה.
שנינו, אז אמרנו, אולי אני אגיד שזה מצולם מתוך ספר שאנחנו נראה אותו פעם הבאה, אולי נשלח אותו פה, נלך אותו פה. ספר מאוד מאוד חשוב, שמספר גם כן סיפור על המקום הזה, למה אביטל ואני חשבנו שראוי להביא את הדברים כאן, בבית מדרש של הדר. הציטוט הוא מתוך ספר של של הוצאת עם עובד, שניסו להוציא 24 ספרים של סיכום של כל הספרים מתנך עד היום, ולספר הזה מספר סיפור בפני עצמו, שנספר אותו פעם הבאה שנחזיק את הספר גם ביד, שנקרא... כן. איך אמרת אותה?
מסורת בעידן מודרני?
כן, מסורת בעידן מודרני, משהו כזה, כן, אבל נביא אותו ונספר. אוקיי, שנינו במשנה באבות. די אבות. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרו לאנשי כנסת הגדולה. והנה רבנו הארי זצ"ל בשער רוח הקודש דף ב' עמוד ב' פרש, מקום אחיזת הדורות לזקנים והשופטים בפני עצמם, והנביאים בפני עצמם. באנשי כנסת הגדולה בפני עצמם, בזוגות בפני עצמם, והתנאים בפני עצמם, לרבנן סובוראה בפני עצמם, והגאונים בפני עצמם, והפוסקים בפני עצמם, והדורות שאחר הפוסקים בפני עצמם יעוין שם. ונראה דהפוסקים דנקית רבנו זל, קייל הריף, הרמב״ם, הרמב״ן, הרמה, הרזה, הרשב"א, הרן, רבנו יונה, וגם רבננו הצרפתים, ועוד ועוד כיוצא בהם מן הראשונים המפורסמים, אמנם שאר הדורות שאחר הראשונים נזכרים לכיוצא בהם, הם נקראים בעלי תשובות, עד עתה רבני הזמן הם בכלל כל בעלי תשובות ובעלי אסופות. אז יש לו שני עניינים לפי דעתי שהייתי ככה מבקש להרים מפה. דבר ראשון, הזכרנו אותו גם לפני כן, מאוד פשוט לו לקרוא עם פרשנות שלה, של עם פרשנות זוהרית ופרשנות קבלית, מאוד מאוד פשוט לו שאיתם הוא רואה, זו האבוקה שאיתה הוא רואה את הדרך, כן? אוקיי, אם לא עמוד השחר, פרשת דרכים. איתם הוא רואה, ואז הוא אומר שבעצם לכל אחד יש אחיזה בפני עצמו. אנחנו הרבה פעמים בקטע של מסורת חושבים שעיקר העניין הוא זה שקיבלת, נכון? שקיבלת את זה. לא אמרנו שלא, אבל גם את בעצמך ייצרת אחיזה שהיא שלך. ואיך שאת מוסרת את הדברים זה לא אותו דבר. זה מאוד מעניין הרגע הזה, הרבה פעמים כאילו המשנה הזו היא משנה מאוד מאוד חזקה לדבר על המסורת, על רצף המסורת, כן? הנה ממשה עד, אגב הוא דואג למתוח את זה עד בעלי תשובות והסופות שהוא חלק מהם היום, נכון? הוא מותח את זה, הוא אומר זה לא יסתיים שם, על פי הארי אני גם ממשיך הלאה. אז מאוד מאוד יפה לראות רגע, לשים לב שלכל אחד יש מקום באחיזה. לכל אחד יש, לכל תקופה, כן, לפחות לפי המקום הזה, ונעשה גם את ההבחנה בין כל מקום ומקום, בכל אדם ואדם, יכול להיות בצורת לימוד שלו, כלפי, בתוך הדור שלו, חוץ מאשר הוא קיבל, הוא גם אוחז בזה, ומוסר את זה אחר. יש איזו תפיסה קצת רומנטית, שסוברת ש... כל אחד פה מקיים מה שסבתא שלו וסבא שלו עשו, כן? זה לא נכון בדיוק כמו שגם סבא וסבתא שלכם לא עשו מה שסבא וסבתא שלהם עשו. כמעט כולם נמצאים באיזשהו מקום של לאחוז, לאחוז בזה. עכשיו, חשוב מאוד שהמקום יהיה עם ענווה גדולה, כן? אבל המקום הזה הוא גם... נכון, אתה אומר לעצמך, תגיד איך אני מטפס אם אני לא... נכון, אתה צריך לתפוס משהו כדי לטפס, איך אני מטפס? אני צריך לאחוז מקום מסוים. זה מאוד מעניין שהוא שם את זה ככה לפנינו. והדבר השני, לפחות שאני מוציא מתוך הקטע עצמו, וכבר הזכרתי את זה, הוא מותח את הקבלה הזו, את המסורת הזו, עד ימינו אנו, זאת אומרת הוא הפסיק ב-1909, זה ממשיך, אוקיי? זה כל הזמן ממשיך, ותמיד כל אחד מאיתנו צריך לראות את עצמו בשרשרת המסירה הזו, זאת אומרת גם מצד אחד שהוא קיבל, אבל גם מצד שני שהוא מוסר, ותהי אחראית עכשיו על מה שאת מוסרת. זו אמירה מאוד מאוד חזקה, אוקיי? היא מאוד מאוד מחייבת, כן? שלמדנו ככה, אביטל, הזכרתי לך איזה שוט שלמדתי, אגב לפי דעתי הוא גם מופיע במדרש על לך לך, על המתח הזה של לך לך, שאומר אם אדם אין לו מגילת אסתר, מה הוא עושה? אם יש אחד לידו שיודע אותה בכל רם, יודע אותה בעל פה, מה שהיו יודעים, אז מה הוא יעשה? ישמע אותה מפיו אומר בקול רם, יכתוב אותה, ואז מה יעשה? לא, יכתוב עוד מגילה כתובה מהמגילה הזו, ואז ממנה יקרא. תראו, איזה הליכה כל כך כל כך כזו שבאה ואומרת, רגע צריך למצוא פתרון, אני רוצה את הפתרון גם אם המקום הזה שבאה ואומרת המסורת היא חשובה, ונכון שיש הלכות של לכתוב ספר תורה מפי ספר תורה, ומגילת אסתר מקבלת את המעמד הזו, ודווקא מגילת אסתר, ועל זה עוד צריך לרחק את הדיבור, אולי בואכה פורים, אבל המקום הזה הוא מאוד מאוד מעניין, איך המסורת מצד אחד היא מאוד מאוד חשובה, וגם מצד שני, ואני חשוב לי להגיד את הדברים כמו שהם, גם מצד שני, אני חייב במקרה הזה, צריך את התורה שבעל פה, כי אחרת אותו המקרה לא היה יכול להיות קיים, כלומר, לא הייתי יכול להגיע למגילת אסתר, לא שידי חובה רק לשמוע בכל, אני צריך את שני הדברים האלו, הדעת בסופו של דבר שהדבר הזה יצא מהכוח לפעול, זה מאוד מעניין, עוד פעם, בעלי תשובות האלה, בעלי הסופות האלה, שהוא רואה את עצמו כחלק מהם, ותכף הוא ידבר על זה בפירוט, הם גם חלק מהמסורת הזו שיש לה אחיזה ויש לה מקום ויש לה יש לה את המקום הזה במסירה וקבלה ממוצאת הדור.
נזכיר עוד דבר אחד שעלה בלימוד שלנו, אנחנו פתחנו את שער רוח הקודש של הרב ויטל שמצטט את הארי, והוא שמה באמת מתאר את האחיזה של כל דור ודור, אבל איפה הוא מסיים? אתה זוכר? הוא מסיים במשיח. עכשיו, מה שהיה מעניין בשבילי זה שאני כל כך רגילה שמשה קיבל תורה מסיני, זאת ההתחלה, ויש רק התמעטות הדורות. אנחנו רק מתרחקים, מתרחקים, מתרחקים. אבל כשאנחנו שמים בקצה את המשיח, יש מין תנועה כזאת שהולכת שמה, אוקיי? ולכן יש פה איזה רמיזה גם לאיזה התעצמות ולא רק להתמעטות, אוקיי? ממש הגמדים על כתפי ענקים, אבל בעוצמות יותר גבוהות מהדבר הזה.
רק להתיר משהו אחד, בדרך כלל כאילו כשחושבים על המסירה השרשרת הזאת, אז מקבלים כל אחד מהאחרון. אנחנו גם מתייחסים להלכה כזאת שאנחנו מקבלים מהאחרונים, וזאת ההלכה. אבל בפירוש פה, כל אחד לפי עצמם מקבלים מכל אחד מהשכבות, מכל אחד מהדורות ישירות מהם.
אנחנו נחזור לזה כי הוא משחק עם העניין הזה. זה חזק ממש את הרבה.
סתם, אני חושבת, אני כל השם, כאילו זה מגיעים לך כל כך להתחבר, שאני מרגישה שכאילו דווקא ההגעה שלו לשלב שהוא בפרשת דרכים, שכאילו, שהוא יכול לשחרר מהמסורות, זה לא כאילו כי, עכשיו אני הבנתי שאני מספיק בפני עצמי לדעת, כי וואי, עכשיו אני מבין שאין לי שליטה, כאילו, זה נורא מתחבר עם הפרשת דרכים, סתם, נזכרתי שכאילו לפני כמה ימים נסעתי למדבר, כאילו צריכה כזה לשקט, וכאילו אני רואה איך כל הדרך, כאילו, בנסיעה, בשביל זה, אני כאילו מחזיקה בפלאפון, כאילו, כל הניסיון הזה לשלוט ולדבר ולהגיד, טוב, אני עכשיו בשנה בחן הזה, וכאילו לנסות להיות בקשר עם העולם, והלילה כזה טוב, ויבואו תנים ויוכלו אותי, ואז יש מין רגע כזה שאתה אומר, טוב, אין, כאילו, אני חייבת לשחרר מזה, כאילו, אין לי, אני לא יכולה לחוץ בזה יותר, כי בסוף, כאילו, הדבר שהכי נותן לי שליטה, זה שאני מבינה שפשוט אין לי שליטה. וכאילו, אני מרגישה שכאילו, הרגע הזה ש... כאילו הסוד השם נראה, דווקא מהמקום של, טוב, יש לי איזה יראה כזאת, אני מבינה שאני כלום, וכאילו לא משנה כמה אני אעשה לאחוז במי שהיה לפניי, פשוט, כאילו, לא יודעת, זה נורא התחבר לי כזה.
זה מעניין, כלומר, את החלק שלך עוד פעם, שאם אני לוקח את הדברים ושומע את זה, זאת אומרת, עוד פעם צריך להדגיש בתוך המקום הזה את ה... זה שצריך גם להיזהר שאנחנו לא נעוף על עצמנו, כן? צריך לדעת איזה רגעים גורמים לנו, כן? הרבה פעמים אנשים באים ואומרים, אני שמעתי תורה מי, אוקיי? ואז עכשיו אני צריך להקשיב לך, כן? שמעת תורה מי, ועכשיו תגידי באמת, תשכנעי אותי, אני שמח שאת אומרת ששמעת תורה מי, כן? על כל מיני מקומות וכו', כן? אבל יש מקום עכשיו לדעת איך להכניס את זה פנימה, איך להחזיק את זה, בתוך הלימוד. אנחנו רק התחלנו. הרקע שאנחנו בחרנו לעשות הוא לקחת את הביטוי, נראה ככה מסכם, את הביטוי הסוג לשמעת אליבא דהלכתא. הוא ידבר עליו עוד מעט, גם בצורות כאלה אחרות, הוא גם דיבר עליו לפני כן.
בדיוק, אני חושב שזה המשפט,
נכון, כן. מה אשיב לאדוני כל תגמולו היה עליי, אשר זיקני ברוב רחמיו וברוח חסדיו. לעסוק בדבר הלכה ולעסוק כשמעת אליבא דהלכתא. אוקיי? הוא כותב את זה כבר בהתחלה כחלק מהצד הקדמון, והוא יכתוב את זה גם שוב פעם בסוף ההקדמה שלו. חלק מהניסיון שלנו להסביר פסיקה מזרחית כמודל, הוא שזה אחד העמודים שלו, שלה, של הפסיקת הלכה, של לימוד תורה. עשו כשמעת, אליבא דהלכתא. זה מעניין כי, כי, כי באמת אנחנו צריך לשאול על זה גם כן, גם אם נצליח ולהבהיר את זה, להבהיר את זה דרכו, עדיין צריך לשאול על זה כל מיני שאלות, כן? איפה המקום של זה היום? מי לומד ככה? אני יש באמת דיכוטומיה כזו ברורה בין לומדים ככה במערב ללומדים ככה במזרח, בתוך המזרח עצמו, בתוך המערב עצמו. מה כן ניקח מזה, מה לא ניקח מזה? אבל לפני שנחשוב על מה לוקחים ומה כן לוקחים, אנחנו בפעם הבאה נצלול לתוך הדברים של רבי יוסף חיים, שכשהוא רצה ללמד דברים באופן עמוק, אז סיפור מספר שהוא כתב את הפיוט, ואמרתם כל לחי רבי שמעון בר יוחאי, שהגיע לקבר רשב"י, אז הוא כתב את הפיוט הזה על לוח ליבו, והסתובב עם זה ימים עד שאנשים למדו את הפיוט. אז ככה דרך זה אולי נזכה ללמוד גם כן חלק מהדברים שלו, שנביט אל המילים שמאחוריהם מסתתר גם הלב שלו. טוב.
תודה רבה. תודה רבה.